ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכים דף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת המסכת, ובסייעתא דשמיא נעלה ונצליח בלימוד מסכת ערכים. קודם כל, רק להכיר מה זה ערכים. אז בסוף חומש ויקרא יש פרשה שאנחנו מכנים אותו פרשת ערכים, שהתורה כותבת תעריף שווי קבוע בניגוד למחיר או שווי שבשוק. אנחנו מדברים על ערכים, ערך שזה תעריף קבוע לפי המין, זכר נקבה, ולפי גיל. מי שמקבל על עצמו לתת ערך של פלוני, אז הוא חייב, כמו שיש חיוב נדרים. המשנה שלנו יגדיר ויפרט מי מעריך, מי נערך, וגם יזכור נדרים. מה זה נדרים? בניגוד לערכים, נדרים הוא השווי של אותו אדם אם הוא היה נמכר בשוק כעבד. אז מי שמקבל על עצמו בנדר לתת שווי של אדם, אז זה טעון עומד והתייחסות פרטני, בניגוד לערכים שהסכומים קבועים בתורה, שוב פעם, לפי המין ולפי הגיל. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו לפי המספרים הרומאים שאתם רואים חלוקת המשנה לשלוש קבוצות לגבי יכולתם להיות מעריכים ונערכים, נודרים ונדרים. רק כדי לעשות סדר לעניין, יש מעריך ויש נערך. למשל, ראובן אומר, אני רוצה לתת לבית המקדש הערך של שמעון. אז ראובן הוא המעריך ושמעון הוא הנערך. כמו כן, יש נודרים ונדרים. אם ראובן אומר, אני רוצה לתת השווי, בניגוד לערך, השווי של שמעון, אז במקרה הזה ראובן הוא הנודר ושמעון הוא הנידר. אנחנו בהמשך לא נחזור על הביאורים האלו, נצא מנחה שיצאנו ידי חובה במה שאמרנו עכשיו. המשנה, לפי כפי שאמרנו, אנחנו צריכים לראות את המשנה כמחולקת לשלושה חלקים. אז המספר רומאי אחד מופיע פה אצל המילה הגדולה במסגרת, הכל מעריכים ונערכים, נודרים ונדרים, כהנים לויים וישראלים, נשים ועבדים. טומטום ואנדרוגנוס, החלוקה השנייה, טומטום ואנדרוגנוס, טומטום לא מזהים מאיזו מין הוא, ואנדרוגנוס יש לו שני סימנים, נודרים ונדרים ומעריכים, אבל לא נערכים. בתורה שהיא מציגה אותם תעריפים שהזכרנו מקודם, התעריפים הקבועים הם עבור זכר ונקבה, וזה בא למעט אלו, הטומטום ואנדרוגנוס. אבל אנחנו נקרא עוד פעם, אבל לא נערכים, שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית. החלוקה השלישית, חירש, שוטה וקטן, נדרים ונערכים אבל לא נודרים ולא מעריכים, הם לא יכולים להיות אלו שנוקטים את היוזמה, מפני שאין בהם דעת. מצד שני יש להם שווי בשוק והם התורה לא ממעטת אותם כי האחר שדבר קטן הם או זכר או נקבה ויש להם גילאים והכל רשום בתורה מה הם התעריפים. הכל מעריכים לתויי מי. המילה הכל בפתח המשנה בא לרבות משהו וזו שאלת הגמרא, מה זה בא לרבות? בשוליים יש לנו את הכותרת הנושא סלש מבנה ומתחת לזה רואים את המילה לתויי וזה מופיע עם פס כפול ואנחנו נדגיש את המילה לתויי בשורות הבאות מה זה בא, מה הכל בא לרבות. הדי קטני בפתיחת המשנה הכל מעריכים ונערכים נודרים ונדרים מי בא התנה לרבות על ידי הכל. אז תשימו לב בשורות הבאות אתם תראו פס כפול וכל פעם אנחנו מדגישים בכך את הביטוי לתויי. אז הגמרא עונה לתויי מי בא לרבות, מה בא או מי הוא זה שבא המשנה לרבות שהם מעריכים, בא לתויי מופלא סומך לאיש. ביטוי הזה מופלא סומך לאיש, אם אנחנו מכירים ילד בר מצווה בגיל 13 ויום אחד הוא גדול לכל דבר, השנה לפני כן אותה שנת 13, זאת אומרת בין יום הולדת 12 ליום הבר מצווה, הוא נקרא מופלא סמוך לאיש. רש"י מסביר הרקע לביטוי הזה, מופלא סמוך לאיש בין 12 שנה ויום אחד שהוא סמוך לאיש, זה השנה שהוא סמוך לאיש, זה גדול בר מצווה, ואינו איש אלא עד י' ג' שנה. ומופלא, המילה הזאת מופלא, קרי לי, הוא נקרא בשם הזה על שם שבודקים אותו אם יודע להפלות ולפרש לשם מי נדע או לשם מי הקדיש, כי זה פרק יציב דופן מסכת נידה. המילה מופלא, רואים את זה בעוד מקומות, הפירוש שלו הוא היכולת לפרש, להסביר ולפרש. אז אם הוא בגיל כזה אז הנדר שלו תופס. נמשיך בגמרא, המילה הכל שהיה במשנה, אם שמתם לב בניקוד איך שאנחנו פיסקנו את המשנה, אחרי המילה הכל שמנו נקודתיים, כי המילה הכל שייכת לכל הדברים שמוזכרים פה במשנה, ארבעת הדברים, מעריכים, נערכים, נודרים ונדרים. אז כאן הגמרא שואלת, נערכים, כלומר הכל נערכים לתויי מי? תשובה, לתויי מנובל ומוכה שכין. אנשים האלו סובלים סבל גופני והסבל הזה הופך אותם להיות לא שווים, אף אחד לא היה קונה אותם כעבד למשל, ובכל זאת הם נערכים, יש להם מין ויש להם גיל. סלקה די תחמינה, למה יש צורך לרבות אותם שהם יהיו נערכים? כי הייתי חושב נדר בערכך כתיב, בפסוק כתוב נדר בערכך, כל שישנו בדמים זה היינו שווי שבשוק. אגב בשוליים הוספנו מויקרא פרק חז פסוק ב' כתוב איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם, אז כתוב צמד המילים האלו נדר בערכך, זה היה גורם לי לחשוב כל מי שקלו בדמים, תהיינו אנשים שיש להם שווי בשוק, ישנו בערכין, אז הם בפרשת ערכין, וכל שאינו בדמים כמו אלו המנובה ומוקשכין אינו בערכין. אז כך הייתי חושב, כמה שמלן נפשות שראינו בפסוק כל דהו, גם אם הוא לא שווה הוא נפש אותו מנובל מוקשכין, לכן הוא כן נכלל בפרשת ערכין להיות נערך. הכל, אני מוסיף המילה הכל פה, נודרים לתוי ימי. אז כמו עונה, הביטוי הזה, הכל נודרים, אין לו, אין לו איזו כוח לרבות משהו ספציפי, אלא מה? נדרין יצטריך לי. דהיינו, הכל נדרין לתוי ימי. מה זה בא לרבות? אי לתוי טומטום ואנדרוגינס. בהדיה קטני להו, אני לא צריך את הפתיחה במשנה, הכל נדרין לרבות טומטום ואנדרוגינס, בזמן שהמשנה אומרת באופן מפורש, בשורה שנייה או שלישית של המשנה, שהטומטום ואנדרוגינס נודרין ונדרין. ואי לתוי חירי שוטה וקטן, שהם נדרין, בהדיה קטני להו, גם זה מפורש. אי לתוי פחות מבין חודש, בהדיה קטני להו, זה גם מופיע מפורש במשניות. במשניות לכמן. ואי לתוי עובד כוכבים, בהדיה קטני להו, גם זה מוזכר במשניות הבאות. הגמרא עונה, לעולם לתוי פחות מבין חודש. ותני, והמשנה פותחת בפתח שלו הכל נדרין, הוא מלמד את זה באופן כללי, והדר מפרש, ואז הוא מפרט, וזה מה שרואים בהמשך המשניות. עכשיו אנחנו מתחילים קטע ארוך ביותר, וכתובנו בתור הקדמה וכותרת בשוליים נושא כללי ומבנה, ומה שאנחנו עומדים לתאר עכשיו זה תוקף עד דף דלת עמוד א'. מכאן עד דף דלת הגמרא מבררת שני סדרות של כללים המופיעים במשניות ממסכתות שונות, ורוצה לדעת בסדרה ראשונה לתויי מאי. אנחנו נראה הרבה משניות שפותחים בהכל וכולי, הכל כך, הכל כך, אנחנו נראה הרבה דוגמאות. בסדרה שנייה, למה קטני הכל חייבים ונראה מה, כל מיני דוגמאות, והמשנה אומר הכל חייבים בזה כהנים, לוויים וישראלים. למה יש צורך לומר כהנים, לוויים וישראלים? אם הם לא חייבים, אז מי כן חייב? אז זה נראה מיותר לומר הכל חייבים למשל בסוכה כהנים, לוויים וישראלים. זה נראה מיותר לפרט. אז למה כל כך הרבה משניות מפרטות כהנים, לוויים וישראלים? יש כאן משולשים, ואנחנו מציינים עד ג' עמוד ב'. אז מי שיש ברשותו הדפים המסומנים שלנו יכול לשים לב שמכאן מדף ב' עמוד א' עמוד ב', דף ג' עמוד א', עד דף ג' עמוד ב', נראה משולשים, והם משמשים אותו מטרה. ומהי המטרה? סדרה של כללים שפותחים בהכל, כמו משנתנו כאן. שתיים, מדף ג' עמוד ב', עד דף ד' עמוד א', הכל, אנחנו נראה הכל חייבים ובדברים שונים, כהנים, לוויים וישראלים. ושוב פעם, אפשר לדפדף לשם או לקדם את המסך עד לשם, מי שיש לו את האפשרות, ויראה בדף ג' עמוד ב' סדרה של מקורות. ואגב, אנחנו ממספרים את שני הסדרות אלו. הסדרה הראשונה, הכל לתוי ימי, זה ממשיך, ואנחנו מספרנו, אני מקווה שלא טעינו במספור, עד 23. ואז בדף ג' עמוד ב', הכל חייבים למשל בסוכה, זה היא פותחת את הסדרה, אחר כך הכל חייבים בציצית, הכל חייבים בתפילין וכו'. אז אנחנו נראה שם גם פס כפול את המעוינים שנראה שם, הם מבליטים את המצוות עצמם. ככה יכולתי להגיד באופן מהיר, ציצית, תפילין, שופר, ובהמשך עוד דברים. דפתה ולמוד א', מוזכר הכל חייבים במגילה, בזימון, מצטרפים לזימון, מעריכים, וכל המקורות האלו מלווים עם סימון של פס כפול להבליט את הכהנים וישראלים שמוזכרים בכל מקום. ואנחנו שוב פעם רוצים לדעת למה היה צורך ללמד את זה, לא הייתי יכול לדעת את זה גם בלי שתכתוב בפורש. אז מאחר שהקדמנו הקדמה שיכלול לא מעט גמרא, אנחנו נחזור לגמרא שלנו כאן. הכל סומכין, זה המצווה למי שמביא קורבן, לשים את ידיו על ראש הקורבן לפני שחיטתו, וכתוב הכל סומכין לתויי מי, לתויי יורש, ודלו כרב יהודה. הכל ממירין, זה כל אחד מסוגל לגרום לתמורה, אבל כתוב הכל ממירין, לתויי מי, לתויי יורש, ודלו כרב יהודה. כפי שאתם ראיתם, יש סימון שהבליט את המילה יורש בצורת כתר, ואנחנו גם כתבנו בשוליים שיש כאן מחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין יורש בסמיכה ותמורה. ורבי יהודה יורש אינו סומך ואינו ממיר, ורבנן יורש סומך וממיר. אז אנחנו אמרנו שבמצוות האלו או העניינים האלו, תמורה זה קשה להגדיר לו כמצווה, אלא הוא מצווה לא תעשה, שאין לעשות תמורה, לשכפל קדושת קורבן על בהמת חולין, אבל מי שעושה את זה זה תופס. אז אנחנו אמרנו פה שהמשניות שבהם כותבים הכל סומכים והכל ממירים, זה לרבות בשני המקרים האלו, לרבות גם יורש יכול לעשות את זה, וזה דלו כשיטת רבי יהודה. והנה הגמרא מביאה את המקור התנאי שבו רואים את הדעות האלו. דתניא, יורש סומך, יורש ממיר. רבי יהודה אומר יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. ברש"י, יורש אדם שפריש אביו קורבן ולא הספיק להקריבו עד שמת, על זה מדובר. אז בשני המקרים האלו יש מחלוקת תנאים, וכשאנחנו רואים הכל סומכין או הכל מרין, אנחנו באים לרבות גם יורש ולא כשיטת רבי יהודה. יש קטע כאן בסוגריים, והקטע שבסוגריים ממשיך עד עמוד ב', בערך שמונה שורות בערך מראש העמוד. אפשר לראות את האורך לפי הסימון שלנו, הפס המקווקו שבצד הגמרא מראה עד איכן הקטע שבסוגריים, והכוכבית מפנה אותנו לשוליים. כתבנו, מטרת הסוגריים אינה לשם דילוג, אלא לתחם הקטע שבו עוסקת הגמרא במה לומד רבי יהודה ורבנן מקורבנו, מהמילה קורבנו שמופיע שלוש פעמים בפרשת קורבן שלמים בספר ויקרא. שהתורה מדברת על קורבן שלמים, היא משתמשת במילה קורבנו שלוש פעמים. ומה יש להפיק מריבוי פעמים של המילה הזאת? מה זה בא ללמד? אנחנו אמרנו שזה לא לשם דילוג. בכל אופן, אם עוברים לעמוד ב' ואחרי הסוגריים, מה אתם רואים? שוב אנחנו חוזרים ל סדרה, הכל חייבים בסוכה, ואחר כך הכל חייבים בלולב. ובכל פעם השאלה על התויי מי, ותראו שוב ושוב הפס הכפול שמבליט את המילה לתויי, מה זה כן בא לרבות. ואתם, כפי שאמרנו מקודם, שמתם לב שהכל ממוספר. אנחנו כעת רק במספר 2, שאנחנו רוצים לדעת הכל ממירין לתויי מי, ואמרנו
והכל סומכים והכל ממרים לתויי יורש ודלו קרב יהודה. עכשיו בתוך הסוגריים נעמיק בעניין הזה, מהי תיימה דרבי יהודה שהוא ממעיט יורש משמיכה ותמורה? תשובה, קורבנו, זה כתוב בהקשר לשמיכה, זה שוב פעם המצווה להניח שתי ידיו של האדם של בעל הקורבן על ראש הקורבן, וכתוב קורבנו, זה מיעוט, זה לא קורבן אביו, וזה ממעטים יורש. ויליף, זה לגבי שמיכה. מה לגבי תמורה? עכשיו הגמרא תמשיך להתייחס לזה, רק נציין שיש ביטויים שאנחנו עומדים לראות, תחילת קודש וסוף קודש. נתרגם את הביטויים האלו. תחילת קודש זה תמורה, כי לגבי הבהמת חולין, תחילת הקודש שלו זה בשעה שהבעלים ממירים, הם מנסים לשכפל את הקדושה מהקורבן שיש להם על על הבהמת חולין, זה תחילת הקודש של אותו בהמה, בהמה השנייה. סוף הקדש הוא סמיכה. איך, מה הקשר לסמיכה לסוף הקדש? אנחנו מדברים על קורבן שעומדים לשחוט אותו, זהו, לגמור. הוא הקדיש את הבהמה באיזושהי זמן בעבר, הקדיש אותו, ועכשיו הוא בא לגמור עם הקבת הקורבן. אז הסמיכה שלנו, שהזכרנו, הוא מה שעושים לפני השחיטה, לפני סוף הטיפול בקורבן, אז הוא נקרא סוף הקדש. אז אנחנו ממשיכים בשיטת רב יהודה, שהוא ממעט את היורש גם מסמיכה וגם מתמורה. והבאנו את המקור שכתוב בסמיכה, קורבנו למעט יורש, הוא לא סומך. נמשיך בגמרא, ויאלף תחילת הקדש, נלמד הדין של תמורה מסוף הקדש, מהדין של סמיכה. מה סוף הקדש? יורש אינו סומך, אף תחילת הקדש יורש אינו ממר. אז מכאן רואים ששיטת רבי יוסף שולל יורש משתי המצוות האלו. ורבנן, המר ימיר, הכפילות לשון לרבות את היורש בתמורה, ויאפינן סוף הקדש, מה זה סוף הקדש? סמיכה, שאנחנו נלמד סוף הקדש שהיורש סומך, לפי הרבנן, מתחילת הקדש מתמורה. מה תחילת הקדש? תמורה יורש, יורש ממר, אמרנו מהכפילות המר ימיר בפרשת תמורה, אף סוף הקדש יורש סומך. ורבנן, הגמר רוצה לדעת בשורות הבאות, כל אחד מהתנאים האלו מה הם לומדים מהמקור של השני. ורבנן, היי קורבנו שכתוב בסמיכה, מי עבדי לי, מה הם לומדים ממנו? נעיר עוד פעם שהמילה קורבנו מופיע שלוש פעמים בפרשת שלמים, אז אנחנו נראה מספר דרשות מהמילה קורבנו. זה לא שאנחנו דורשים אותו מילה קורבנו, קורבנו אחת שלוש פעמים, אלא אנחנו דורשים את שלושת האזכורים של קורבנו, מה כל אחד בא ללמד. אז רבנן, היי קורבנו, מי עבדי לי, המקור של רב יהודה. לכן יש לנו חיצים מצד הגמרא, נחבר את זה מהשורה הזאת לשורה מקודם, ששם ראינו רבי יהודה דורש קורבנו. אז מה הרבנן דורשים מקורבנו שכתוב אצל סמיכה? תשובה, מבאי עלי קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים. אם גוי מביא קורבן לבית המקדש, ישראל לא צריך לסמוך ידיו על קורבן של גוי. קורבנו ולא קורבן חברו. אני לא אמור לקיים מצוות סמיכה על ידי קורבן שמישהו אחר מביא. קורבנו לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה, אם יש קורבן ששותפים מביאים, אז כל אם נגיד חמישה אנשים הביאו קורבן אחד בשותפות, כולן צריכים לסמוך. ורב יהודה לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה לתלי. רב יהודה, אגב, הוא דרש קורבנו למטרתו, להפוקי יורש. אז אז אחד משלושת הקורבנות האלו כבר תפוסים אצלו לדין שלו. אז מה הוא לומד, איך הוא מתייחס לשאר הדינים שהרבנן כעת פירטו? אז רבי יהודה אומר שלגבי הדין השלישי, לרבות כל בעלי חובין לסמיכה לטלי, הוא לא מקבל את זה, אלא הוא סובר שאחד מהשותפים סומך עבור כולם, וממילא אנחנו שחררנו אחד מהמילים האלו, קורבנו, למטרת רבי יהודה, למעט יורש קורבנו שלו ולא של אביו. הגמרא ממשיכה, ואינמי איתלי, ואפילו אם תגיד שלרבי יהודה כל בעלי חוברים כן סומכים, בכל מקרה עדיין יש לו קורבנו לדרוש לשיטתו להפוך יורש. ואיך זה? אם הוא דורש כמו הרבנן שבעלי כל בעלי חוברים סומכים, הגמרא ממשיך לעמוד ב', עובד כוכבי וחברו מאחד קרא נפקי. מה שהרבנן למדו משני הזכורים של קורבנו, רבי יהודה יכול ללמוד שניים מקורבן אחד, דהיינו איזו שני דינים, שאין ישראל סומך על קורבן של גוי ואין אחד סומך על קורבן חברו. שניהם לימדו מקורבן אחד, זה כי שניהם אותו רעיון, אתה סומך על קורבנך ולא על קורבן של אחרים, בין אם מדובר בגוי, בין אם מדובר בחברו. אז שני הדינים האלו נלמדו מקורבנו אחד, זה מחד קרא נפקי, היה תרי והוא תרי. אז נשאר שני קורבנו, חד קורבנו ולא קורבן אביו, זה שיטת לבידה שממעי יורש, ואידך לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה. רשי מעלה שאלה לגבי שיטת רבי יהודה, שהוא אמר עובד כוכבי וחברו נלמדו מחד קרא קורבנו ולא של מישהו אחר. למה לא נאמר שגם קורבנו ולא קורבן אביו נלמד מאותו קורבנו אחד? אז נמעט שלושת דברים, אז יהיה קורבנו אחד פשוט מיותר או פנוי. אז רשי עונה שמאחר שמדובר ביורש, זה נחשב לא כשל מישהו אחר. רשי נמצא בשורה שנייה מראש שעמוד, מחד קרא נפקי, תהני לאו קורבנו נינו, התייחסו לעובד כוכבי וחברו, זה לא קורבן שלו, אבל אביו יצטריך קרא, אני צריך פסוק נוסף למעט קורבנו ולא של אביו. תסלקא דאיתך אמינא, קורבנו קרינא בי, שמה שהיה של אביו נחשב שלו, של היורש, הואיל ויורש הוא. אז זה לא דומה לעובד כוכב, למקרה, למצב שעובד כוכבים וחברו, לכן צריכים מילה נוספת מקורבנו נוסף למעט גם של אביו. נמשיך בגמרא, שורה שלישית מראש עמוד, בסוף השורה, רבי יהודה, היי המר ימיר מי אבי לי, אותו מקור שהחכמים למדו שיורש כן ממיר, מה רבי יהודה לומד מזה? תשובה מבי אלי, לרבות את האישה, שאם היא עשתה תמועה מקורבנה, התמועה תופס. דתניה, לפי שכל העניין של פרשת תמועה אינו מדבר אלא בלשון זכר, מה סופנו לרבות את האישה? האם האישה גם כן נכללה בעניין תמועה? תמוד לומר, ואם המר ימיר. תוספות שואל שאלה שאני חושב רובכם היו שואלים, ותוספות לרבות האישה, שאם המירה קורבנה יהיה מומר, לשון הקונטרס, לפי שכל העניין אינו מדבר על בלשון זכר וכו'. עכשיו תוספות מעלה את השאלה שאתם יכולים לשאול, ואף אגב דכל התורה כולה נמי בלשון זכר נאמרה, אז האם כל פעם צריכים לשאול האם יש לרבות את האישה? מכל מקום אמרינן דאיתקש אישה לאיש לכל עונשים, אז אם התורה מדבר בלשון זכר לבניין נגיד אכילת מאכלות אסורות, האישה הוקשה לאיש, הוקשה כבר דרך הקש. אז לכל אנשים שבתורה, כל דבר שהוא אסור, אנחנו מבינים מראש שהאישה כלולה, אבל בתמורה היא לאו קרא לא הווי שווה לאיש, כדאית ההתם פרקם התמורה שמה בגמרה. הגמרה מסבירה למה לולי הפסוק לא הייתי חושב לכלול את האישה בתמורה. נחזור לגמרה שלנו. אז ורבנן, מה לגבי אישה בתמורה? הרי הם השתמשו בהמר ימיר לרבות את היורש, אז איך הרבנן יודעים לכלול את האישה? תשובה מ-ואם, הוו מהפסוק, ואם המר ימיר, הוו מלמד גם האישה. וו היא, דורשים את הוו. ורבי יהודה, ואם לא דרש. ותוספות אומר פה ורבי יהודה, ואם לא דרש, כלומר וו לא דרש, כדאית בתמורה. הכל חייבים בסוכה לתויה מי? לתויה קטן שאינו צריך לימור, תתנן, קטן שאינו צריך לימור, חייב בסוכה. וכלומר במסכת סוכה מגדירה מה זה קטן שאינו צריך לימור? זה קטן שהגיע לגיל כזה כשהוא מתעורר בלילה, הוא לא קורא, לא צועק אמא, אמא, אמא. הכל חייבים בלולב. לתויה מי? לתויה קטן היודע לנענע, תתנן, קטן היודע לנענע, חייב בלולב. אנחנו שומעים חייב, הכוונה האבא חייב לחנכו במצוות האלו, הוא הגיע לגיל חינוך לגבי אותו מצווה. הכל חייבים בסיסית. לתויה מי? לתויה קטן היודע להתעטף, תתניה, קטן היודע להתעטף, חייב בציצית. הכל חייבים בתפילין. לתויה מי? לתויה קטן היודע לשמור תפילין, תתניה, קטן היודע לשמור תפילין. מה הכוונה שמירה? יש עניין של ניקיון הגוף שלא יפיח בהן. אז קטן שהגיע לגיל כזה של שליטה על על הדברים האלו, על הפכה, אביו לוקח לו תפילין. הכל חייבים בריאה. לתויה מי? לתויה מי שחציו עבד וחציו בן חורין. מה זה ריאה? זה עליית הרגל, כמו שכתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. אז הכל זה בא לרבות גם מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אנחנו לא נרבה עבד גמור, כי כתוב את פני השם, את פני האדון השם. כך רש"י מביא, ולומדים משם, מי שאין לו אדון אלא הוא, אלא הקדוש ברוך הוא. אבל עבד גמור יש לו אדון בשר ודם גם כן, שנמצא מעליו. אז אבל מה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, זה לא דומה. יש חצי מהזמן הוא בן חורין, אז הוא חייב בעליית הרגל. מה זה עליית הרגל? שמגיעים לירושלים ומביאים קורבנות, יש קורבן עולת ריאה, קורבן שלמי שמחה, יש קורבן חגיגה כמובן שחייבים להביא. נמשיך בגמרא. ולרבינה דאמר, מי שחציו עבד חציו בן חורין פטור מן הריאה. אז מה זה הכל חייבים בריאה? מה זה בא לרבות? לתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט נעברי ביום שני של החג. אז אם הוא לא היה ראוי, כי הוא היה חיגר, הוא לא יכול לעלות ברגל, הוא פטור מן הריאה, כי רגלים כתיב, זה בא וממעט אלו שהם, רש"י מזכיר על פי הגמרא, בעלי קווין, אין להם יכולת ללכת בשתי רגליו. אז יש מקרים שאדם הוא קרא לו משהו ביום הראשון, נהיה בריא ביום השני. אז אחד כזה חייב במצוות ריאה. מצוות ריאה הרי זה במשך שבעה ימים. הניחה למען דאמר כולן תשלומים זה לזה. כשאנחנו מסתכלים על שבעת ימי החג, היום השני הוא תשלום ליום הראשון. מי שלמשל לא היה ראוי ביום ראשון, אז יש לו יום שני, אם הוא נהיה ראוי, להשלים. ואם הוא לא היה ראוי, נגיד, ביום שני, אז יש לו יום שלישי להשלים את את המצב שלו שהיה ביום שני. וכן יום רביעי הוא נקרא תשלומים ליום שקדם, ליום שלישי. אז מה שרואים פה, שאם הוא היה חיגר ביום ראשון ונהיה בריא ביום שני, והוא חייב בריאה, הניחה למען דימר כולן תשלומים זה לזה. אלא למען דימר כולן תשלומים לראשון לתויי מי. לפי הגישה השנייה הזו, שכולם תשלומים לראשון, זה אומר לנו שאם היה אדם פטור ביום ראשון, שוב אינו חייב. הכל מתרכז במה היה מצבו ביום ראשון. אז לפי הדעה הזאת, אם הוא היה פטור ביום ראשון, אז הוא פטור. לא אומרים שיום שני הוא תשלומים ליום ראשון. הביטוי הזה תשלומים, זה אומר לנו שאם הוא לא קיים את המצווה ביום הראשון, אז יש לו יום שני לקיימו. אנחנו נראה עכשיו ברש"י את ההסבר הזה באופן יותר מדויק. הניחא למאן דאמר פרק קמא דחגיגא דהדי קטני הטעם חוגג והולך את כל הרגל, משום דכל שבעת הימים תשלומים זה לזה, שני לראשון, שלישי לשני, אמר כל חד וחד חשיב באפי נפשי. כל יום נחשב בפני עצמו. דא איתלהו תשלומים. ואיכא למאמר דמאן דלא חזי בראשון וחזי בשני, מי שלא היה ראוי ביום ראשון וכן ראוי ביום שני, אז זה הזדמנות, אתה חייב. אבל יש עוד מה דמר, ונמשיך ברש"י. תשלומים לראשון, למישהו ראוי ומחויב בראשון להקריב ולא הקריב, מקריב כל שבעה. או מי שלא נראה בראשון, שוב אינו חייב. דא כולן אינן תשלומים אלא לראשון, שכל הימים הבאים מתייחסים מכוונים רק למה היה מצבו ביום ראשון. אבל אם הוא היה פטור ביום ראשון, אז אין חיוב בשאר הימים. אז מה איכא למימר? מה בא הביטוי הכל חייבים בריאה, מה בא זה לרבות? וזה לא יכול לרבות המקרה של חיגר ביום ראשון שהיה פטור אז ונתפשט ביום שני. כי אם הוא היה פטור ביום ראשון, הוא לא חייב ביום שני. אז מה, שוב פעם, מה זה הכל חייבים בריאה? לתוי מי, אז אנחנו מגיעים לניסיון שלישי בתחת הכותרת הכל חייבים בריאה. מה זה הכל בעל רבות? תשובה, לתוי סומה באחת מעיניו ודלו כי אי תנא. אנחנו נראה עכשיו תנא שלא היה מחייב סומה באחת מעיניו. אז אנחנו אומרים שהכל חייבים בריאה לחייב סומה באחת מעיניו, וזה לא כשיטת התנא הבא, דתניא. יוחנן בן דהוואי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר, אנחנו אומרים שלוש פעמים בשנה יראה כל זרוחה, אבל בתורה כתוב י' ר' א' א', ובלי ניקוד, במה שנקרא לפי המסורת, היית קורא יראה, ואנחנו בפועל קוראים יראה. אז זה נותן לנו אפשרות לדרוש את המילה הזאת בשני אופנים, וזה ככה, כדרך שבא לראות, כמו שהקדוש ברוך הוא בא לראות את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא סמל השלמות, אז כביכול יש לו שני עיניים, כך בא הישראל לקיים את עצמה, כך בא לראות. מה לראות בשני עיניו? כמו שהקדוש ברוך הוא בשלמות, אף להיראות בשתי עיניו, ומי שאינו כך פטור. אנחנו אומרים, גם אם הוא לא בשתי עיניו, הוא סומה באחת מעיניו, הוא בכל זאת כן חייב. נראה את זה גם ברש"י, יראה יראה, יוד ריש א' ה' תיו, וקרינה יראה, כדרך שקדוש ברוך הוא בא לראות אותך, והוא שלם בשתי עיניו, כך בא להיראות, שהוא נראה לך בשתי עיניך, שהוא מופיע, הוא יהיה בעליית הרגל, הוא יהיה בשתי עיניו. אנחנו עד הנקודה הזאת ראינו הסברים או תשובות לשאלה הכל חייבים בריאה. הניסיון הראשון זה היה לרבות מי שחציו עבד וחציו בן חורין. הגישה השנייה או שיטת רבינה, לרבות חיגר ביום ראשון ופשט יום שני. אבל זה לא תואם לכל השיטות בעניין התשלומים זה לזה וכו'. אז מה הכל חייבים בריאה? אז לתויה סומה באחת מעיניו, וזה דלו כשיטת התנא שהיה פותר סומה באחת מעיניו. נמשיך בגמרא, ואי בית אימה לעולם לתויה, כמו הניסיון הראשון, לכן כתבנו פה בין השול כמו א', אנחנו כן באים לרבות לתויה מי שחציו עבד וחציו בן חורין. ודקקה שלך דרבינה, הרי רבינה אמר שהוא פטור מן הראייה. אז איך אתה אומר שהמשנה באה לרבות אותו? לא קשיא. כאן במשנה ראשונה, כאן במשנה האחרונה דתנן, והגמרא תפרש מה הכוונה משנה ראשונה, משנה שנייה. רק נאמר שרבינה שאמר פטור, זה לפי מה שרואים בשלבים המוקדמים בהתפתחות ההלכה שנראה עוד מעט. והכל בא לרבות וחייב חצי עבד, זה לפי הסוף, לפי משנה אחרונה דתנן. מי שכאן כל הרקע בתוך המסגרת, אתם רואים כל זה מיועד לדבר הזה, מה זה משנה ראשונה, מה זה משנה אחרונה דתנן. מי שחצי עבד וחצי בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. יש סידור נוח, חלוקת הימים בצורה כזאת, וכך הוא יישאר. אמרו לו להם בית שמי, הם פנו לבית הלל, תיקנתם את רבו, שבכך מי שהוא האדון הוא לא מפסיד, הוא מקבל מה שמגיע לו מבחינת ימי עבודה, ואת עצמו לא תיקנתם. אבל לעבד עצמו, לאותו חצי עבד, יש לו בעיה שלא התייחסתם אליו, וזה בעניין פרו ורבו, בעניין הקמת משפחה. נישא שפחה אינו יכול, הוא חצי בן חורין, אז הוא אסור בשפחה. בת חורין אינו יכול כי הוא חצי עבד, אז הוא יכול להתחתן עם ישראלית גמורה. יבטל, טוב, אז אל תתחתן, תישאר כך, תתבטל מפריה וריביה, ולא, זה לא אופציה, ולא, לא נברא העולם, אלא לפריה וריביה שנאמר לא תוהו ורעה, לשבת יצרה. אלא, מפני תיקון העולם, כופין את רבו, ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר, חצי דמיו. אז האדון ייתן לו שחרור, שטר שחרור, על החצי שהוא עבד, והעבד הזה יפצה את הרב בכך שהוא כותב שטר חוב וישלם לו על אותו שווי של חצי עבד שהוא היה. ובכך הוא יכול עכשיו להתחתן, להקים משפחה עם בת ישראל, כי הוא בן עבד משוחרר ובן חורין, הוא ישראל גמור. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, וזה הפירוש של המשנה האחרונה. מה יש לנו? לפי המשנה הראשונה, חצי עבד חצי בן חורין, זה כמו רבינה שהוא פטור. אבל אחרי שחזרו בית הלל להורות כבית שמאי, אותו חצי עבד חצי בן חורין הוא עומד לשחרור. אז כזה, במצב כזה, הוא חייב, הכל חיים בריאה, כן יכלול אותו לפי המשנה האחרונה. דהיינו, השלב הזה שחזו בית הלל להורות כדברי בית שמאי שכופין את רבו לשחרורו. ורשי כותב בדיבור המתחיל במשנה ראשונה, קודם שהודו בית הלל היה בחזקת עבד, וממילא כמו שרבין אמר שפטור מראייה, אבל אחר שחזו להודות כאויל ובידינו לשחררו כמשוחרר דמי שאין רשות רבו עליו, ולא קרין הבא כמו שהזכרנו למעלה אדון אחר, מאחר שאנחנו עומדים לשחרר אותו, אז האדון הבשר ודם אינו עליו, יש רק הקדוש ברוך הוא עליו, וממילא הוא חייב במצוות ראייה. הכל חייבים בתקיעת שופר, לתויי מי? לתויי קטן שהגיע לחינוך. דתן, אין מעכבים את התינוקת מלתקוע ביום טוב. והסיפה של המשנה שם כתוב, אבל מתעסקים עמהם עד שילמדו. הסיפה הוא מראה שיש קטן שהגיע לחינוך, אז מתעסקים עמהם בתקיעתן ביום טוב. אז רואים שקטן שהגיע לחינוך הוא נכלל בהכל חייבים בתקיעת שופר. אנחנו הוספנו את נגיד הדגש על הסיפה, על פי מה שאפשר לראות כאן בתוספות בסוף העמוד, אין מעכבים תינוקות מלתקוע, בפרק הרביעי דראש השנה מקשה הספר, מדקטני אין מעכבים, זה מה שהמשנה אומרת, שלא מעכבים אותם הלך התחילה לא אמינה להוזילו תיקו. אנחנו לא רק לא עוצרים, מונעים מהם, אבל לא עושים משהו באופן חיובי לדרבן אותם לתקוע. והדר, אנחנו ממשיכים בתוספות דווקים עמוד א', תני, ואז שמה במשנה כתוב, אבל מתעסקים בהם שילמדו, הבילו בשבת ומשני. ואז איך מיישבים את זה, שמצד אחד אומר לכתחילה לא, ובצד שני הסיפה אומר אבל מתעסקים שילמדו, כאן בקטן שהגיע לחינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך. כלומר בקטן שהגיע לחינוך מתעסקים, מתעסקים בהם בתקיעתן. נחזור לגמרא, הכל חייבים במקרא מגילה, הכל קשרים לקרות את המגילה לעתויי. ואנחנו ממשיכים כעת בגמרא לדף ג' עמוד א', מאי, אז שני המשניות האלו, המשפטים האלו, מה זה בא לרבות? תשובה, לעתויי נשים. וכדי בשובן לוי, דיאמר בשובן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. רש"י בשורה הראשונה, לתוי נשים שחייבות במקרא מגילה וכשרות לקרותה ולהוציא זכרים ידי חובתם. וזה על פי האמרה, המימרה של בשום הלוי, שהם היו באותו הניס של להשמי, להרוג, להבין את כל עם ישראל, מנער ועד זקן, טף ונשים. אז לכן הם חייבות בכל מה שקושור למקרא מגילה, לפי רש"י, עד כדי כך שנשים יכולים לקרות את המגילה, להוציא זכרים ידי חובתן. התוספות פה לתויי נשים שחייבות במקרא מגילה וקשרים לקרות ולהוציא זכרים ידי חובתן, לא שאלנו הקונפרס, זה שיטת רש"י, זה מה שקראנו ברש"י. אבל בהג בעל הלכות גדולות לא פסק אחי, הוא מבין ראיה מן התוספתא, וזה לשונם, הכל חייבים במקרא מגילה, טומטום ואנדרוגנוס חייבים, ואין מוציאים הרבים ידי חובתן, אנדרוגנוס מוציא מינו ואינו מוציא את שאינו מינו, טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, מי שחציו עבד חציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. עכשיו מה שיש להדגיש, נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת מגילה, עד כאן לשון התוספתא. וההלכות הגדולות הוסיפו אותו בהג, הם הוסיפו, אלא שחייבים בשמיעה. נכון, מצד אחד התוספתא אומר שנשים פטורים מקריאת מגילה, אבל מה? הם חייבים בשמיעה, לפי שהכל היו בספק להשמיע להרוג ולאבד. אז רואים מחלוקת בין רש"י והבהג בנושא נשים בקריאה בניגוד לשמיעה, בנשים לפי הרש"י הם במצוות מקרא מגילה לכל דבר עם כל ההשלכות והמשמעויות, לפי הבהג יש עליהם רק מצוות שמיעת מגילה, ויש בזה נפקא מינות שלא כאן המקום לפרט, חוץ מהנפקא מינה הבולטת, האם אישה יכול לקרוא ולהוציא גברים. נחזור לגמרא, הכל חייבים בזימון. כאן מספר 11 לתוי אימי. מה זה זימון? זה ברכת המזון בקבוצה, שיש פסקאות שאומרים אותם אבותי נברך, ישם השם מבורך, שאני חושב מוכר לכולכם, מה שמקדים את ברכת המזון עצמו. ובמסגרת של זימון, בלי להיכנס כאן ליותר מדי פרטים, אבל זה היה כמו שמתואר במסכת ברכות, שהיה אחד מברך עבור כולם שומעים ונינמן, וזה בא לכלול המשפט הכל חם בזימון, בא לכלול לתויה מי? לתויה נשים ועבדים. דתניה, נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן. קבוצה של נשים, שלוש נשים שאכלו ביחד, אז הם מקיימים זימון בפני עצמם. זה מספיק מבחינת הפירוט כאן, הרי יש פרק שלם במסכת ברכות שמרחיבה בנושא הזה. הכל מצטרפים לזימון. לתויה מי? לתויה קטן היודע למי מברכים. לקיים זימון, כמו שאמרתי מקודם, שיש את אני קורא לזה ההקדמה לברכת המזון, זה נקרא ברכת הזימון, שצריכים מינימום של שלושה אנשים, אז הכל מצטרפים לזה, ולכלול גם קטן יודע למי מברכים. גם הרב נחמן, קטן יודע למי מברכים, מזמנים עליו. אנחנו בעבר, ומי ש זו לא פעם ראשונה שמקשיב לשיעורים שלנו במפת התלמוד, אנחנו לא מתיימרים לומר שום דבר שקשור להלכה למעשה. אז תצאו מהשיעור הזה, אל תפיקו מהשיעור הזה, אז למדנו בגמרא כך, אז בואו נבצע את זה. זה לא אחראי, זה אתה מדלג כל שרשרת הפסיקה דרך הראשונים והאחרונים. אפשר על כל דבר שרוצים לדעת מהו הלך למעשה לפתוח את הספרי פסיקה, ובענייני אור החיים כמו בברכת המזון בראשם עומדים המשנה הברורה, אורך השולחן ועוד ספרים חשובים. ואנחנו בנקודה הזאת אנחנו נעצור עד כאן. בשיעור הבא אנחנו פשוט ממשיך הסדרה ממספר 13, הכל מתאמין בזיבה. עד כאן שיעורנו להיום.